שלושה אחים נשואים, שלוש נוכריות, כלומר שלוש נשים שהן לא קרובות זו לזו. הוא מת אחד מהם, אחד האחים מת, עכשיו אשתו נפלה דיבור לפני שני האחים הנותרים, וסבא השני מאמר, אחד האחים עשה במאמר, כלומר קידושים מדרבנן, ומת, אחר כך גם הוא מת. כלומר נפלה גם אשתו ליבור לפני האח השלישי, חוץ מהיבמה הראשונה, שמהאח הראשון. אז הרי אלו שתי היבמות חולצות ולא מתייבמות, שנאמר, פרשת דיבור, מת אחד מהם, יבמה יבוא עליה, שעליה זיקת יבם אחד, ולא עליה זיקת שני יבמים. כלומר, היבמה הזאת, האלמנה של האח הראשון, שהיא נופלת עכשיו לפני האח השלישי, בעצם היא נופלת מחמת שני יבמים. כל קומה האח הראשון, היא הייתה אשתו של האח הראשון, וגם בעצם היא קצת אשתו של האח השני, כי האח השני עשה במאמר, קידושים מדי רבנן. ומכיוון שנופלת ליבום בעצם משני מיתים, זה מה שכתוב, זיקת שני יבמים, אינה מתייבמת. וגם צרתה, כלומר, אלמנה של האח השני, לא מתייבמת. אלא חולצות שתיהם, ונראה בגמרא מדוע בדיוק כך. רבי שמעון אומר, הוא חולק, הוא אומר לו, הוא מייבם, האח השלישי יכול לייבם איזה מהם שירצה, וחולץ לשנייה. כי לדעתו יש ספק אם האמר קונה לגמרי, או לא קונה בכלל. ולכן אין על היבמה בעצם זיקת שני יבמים, אלא זיקת אחד בלבד. אם אמר קונה לגמרי, פקע זיקתו של הראשון, לא נופל ליבום אלא מהשני. אם אין אמר קונה כלל, אז אינה נופל ליבום אלא מן הראשון. אומרת הגמרא, היא זיקת שני יבמים דאורייתא, אם אתה עומד זה מהפסוק, זיקת שני יבמים דאורייתא, אז למה צריך חליצה? חליצה נם לא תיבאי, הרי אפילו חליצה לא צריך. אומרת אם באמת מודר דין מדי רבנן, מהתורה מאמר לא קונה כלל, היא לא נופל ליבום אלא מן האח הראשון. אלא יש פה גזרה. גזרה השם יאמרו שתי יבמות אבות מבית אחד מתייבמות. מכיוון שהמאמר קונה מדי רבנן, נראה דבר כאילו שתי יבמות נופלות ליבום מאותו אח, כלומר מהאח השני. אחד מהם מאשתו ואחד מתקדשה לו במאמר. אם יתייבמו שתיהם יבואו לומר שמי שמת ונפלו לו שתי אנשים שלו, שהוא התחתן איתם, ליבום מתייבמות שניהם, וכמובן זה לא הדין. לכן תקנו חכמים שלא יתייבמו אלא יחלצו. אומרת הגמרא, אני אבם לאחד ונחלוץ לאחד, למה לא לייבם אחת מהם ויחלוץ לאחת? כלומר, נחלוץ לאחרת. למה תקנו שתיהם חולצות? אפשר שאחת תתייבם, השנייה תחלוץ, ואז אתה מסלק את החשש שיאמרו שני יבמות באות מבית אחד מתייבות, כי הרי אחת חולצת. אומרת הגמרא, גזירה שהם יאמרו, בית אחד מקצתו בנוי, ומקצתו חלוץ, כלומר, יאמרו ששתי יבמות שבאות מבית אחד, אחד מתייבמת ואחד חולצת, וזה לא נכון. אלא רק אחד מתייבמת או חולצת, והשנייה פטורה לגמרי. אומרת הגמרא, ויאמרו, מה אכפת לנו שיאמרו? איזו תקלה יש בכך? יחמיאו. אז אם יתייבמו, אחת יתייבם, השנייה תחלוץ, מה הבעיה? למרות שלא חייבים לעשות את זה. עומד בו, טוב, אתה צודק, אידי מייבם ועד החליץ, כלומר אם יבים קודם, אחת אחרי זה, השנייה חולץ, זה מובן, הכי נמי. אלא גזירה דין לחליץ בראש ועד המייבם, אבל מה יקרה אם יחלוץ קודם לאחת, ואחרי זה יבם את השנייה, וזה כבר אסור, וקם לבאשר לא יבנה את בית אחיו, הרחמן אמר, כיוון שלא בנה בית אחיו, שוב לא יבנה אותו, כלומר כיוון שחלץ ליבימתו, אסור לו לייבם אותה, או את צרתה, שלא יבואו לטעות בדבר, גזרו חכמים ששתיהם חולצות. אמר רבא נתן גט למאמרו, הותרה צרתה. אם האח השני נתן גט למאמר, אחרי שהוא נתן מאמר, אחרי שהוא קידש את הקידושין לרבנן, אחרי זה נתן גט למאמרו, ואחרי זה מת בלי בנים, אז מותר עכשיו לאח השלישי לייבם את אשתו של האח השני, כלומר צרתה, כי כבר פקעו קידושי המאמר, אז בעצם לא צרה של היבמה הראשונה. מילא לא יבואו לומר שתי יבמות באו מבית אחד, מתייבמות וכדומה. אבל היא, בעלת המאמר עצמה, אסורה עדיין, דמחלפה בעלת גט. אסורה להתחלט ביבמה שנתן לה היבם גט סתם ככה, על מנת להפקיד זיקתה שאסורה להתייבם. אם היבם נתן ליבמה גט להפקיד הזיקה, היא אסורה להתייבם. שלא יבואו להתיר את זה, שלא יבואו להגיד שמותר להתייבם, לכן בעלת המאמר עצמה עדיין אסורה להתייבם, לאח השלישי. אבל יש גרסה אחרת בדבר רבא, היא כדאמרי, אמר רב נתן גט למאמרו, הותרה אפילו היא בעלת המאמר עצמה להתייבם לאח השלישי. מה היא טעמה? מה היא דאבי בישקלה, מה שעשה בה, קידושי המאמר? כבר נטלת ממנו, כבר לקח, כלומר, כאילו לא עשה במאמר כלל, אחרי שהוא נתן גט, כאילו לא היה כאן מאמר, מילה מדובר על ייבום רגיל. משנה נוספת, בדף ל"ב עמוד א', אומרת המשנה, שני אחים נשואים שתי אחיות, ראובן ושמעון נושאים שתי אחיות, ומת אחד מהם, ראובן מת בלי ילדים, אחר כך מתה אשתו של השני. כלומר, כשמת אחד מהם, מעל אשתו נופלת לייבום, אבל כמובן לא יכול לייבם אותה, כי מדובר פה, שמעון לא יכול לייבם אותה, כי הוא נשוי לאחותה של אשתו של ראובן, אבל אחרי זה מתה אשתו של שמעון. אז כשמת ראובן, כמו שאמרנו, אשתו נאסרה להתייבם בגלל אחות אישה. אבל איסור זה פקע עכשיו במותו, במות אשתו של שמעון. כי הבעל אסור באחות אשתו רק בחיי אשתו. אף על פי כן, כמו שלמדנו בעצם במשנה הקודמת, ונראה את זה, הגמרא תשאל, באמת כבר למדנו את זה, הרי זו אסורה עליו עולמית, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת. כלומר, כשנפלה ליבום, הייתה אסורה עליו, אז היא אסורה עליו עולמית, למרות שבעצם מתה אשתו עכשיו של שמעון. אומרת הגמרא, בעצם למדנו את זה כבר לפני כן. בדף ל' למדנו מקרה דומה. שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, שניים מהם נישואים לשתי אחיות. ראובן מת לילדים, מהכיוון שאשתו היא ערבה על שמעון, בגלל אחות אישה, אז היא במותה לוי. אחרי זה מתה אשתו של שמעון, ואחר מכן מת לוי בלו ילדים. נמצא שאשת ראובן ולוי נפלה עכשיו ליבום לפני שמעון פעם שנית. המשנה שם אומרת, מכיוון שאישה זאת אסורה על שמעון בשעה אחת, בשעה שנפלה לפניו ליבום הפעם הראשונה, כשמת ראובן היא נשארת אסורה לעולם. למה צריך להגיד את זה שוב? אז אומרת לגמרי פשיטה, לכאורה זה פשוט, השתא ומה האטם במקרה של דף למד, דלא מדחיה מהי ביתא לגמרי, שבנפילה הראשונה ליבום בעצם לא נדחתה יבמה לגמרי מאותו בית. הייתה אסורה רק על שמעון, אבל זקוקה ליבום על ידי לוי, כלומר היה אח שלישי, לוי, שהוא יכול היה להיבם אותה. אז אם אפילו במקרה הזה אמרת הרי כן שנדחתה באותה נפילה משמעון, אז היא לא ניתרת לעולם, אפילו בנפילה שנייה, למרות שהיה לוי, כי הוא יכול באמצע. הרחה, במקרה שיש רק שני אחים, דרך המתחה מהי פיתה לגמרי, שהיבמה נדחתה לגמרי מאותו בית. כי ברגע שבעצם היה יבם יחיד שמעון, והיא באה לאחותה והוא בעצם נשוי לאחותה, אז אין מה לעשות לו, כל שכן שנשארת אסורה גם אחר לאחר מות אשתו, לאחר מות אחותה. עומד כבר הנה חינם היא באמת, באמת מדובר פה שם על חידוש יותר גדול. אבל תנא תנא ברישא, התנא שנה, התנא שמשנתנו, קודם כל שנה בתחילה רק את המשנה שלנו. הוא באמת היה סבור שאשת ראובן אסורה על שמעון לעולם, רק במקרה שנדחתה לגמרי מאותו בית. ואחר זה לתרא ושיירא, מקרה הוא של שלושה אחים, הוא חושב את התנא לתרא. כלומר שמעון מותר לו בעצם, לכן הוא השמיט המקרה הזה ולא שנה אותו, והדר חזר לאיסור, אחרי זה הוא חזר בו, חזר לאיסור. ועל יד החביב אליה אקטמה, מכיוון שההוראה האחרונה הייתה חביבה עליו, בגלל החידוש, הוא הקדים ושנה אותה, כמו שאמרנו, הוא לא השמיט את המשנה שהוא הביא לפני כן, ומשנה לא זזה ממקומה. מה הדין אם עבר שמעון ולקח בעצם את אלמנת ראובן? תנו רבנן, בעליה חייב עליה משום אשת אח, ומשום אחות אישה, דיבר רבי יוסי. רבי שמעון אומר, אינו חייב עליה משום אשת אח בלבד. כלומר, אם שמעון בעל אשת אחיו בחיי אשתו, אז הוא חייב עליה משום אשת אח, כן, זה אשת אח, כי הרי אין פה ייבום כמו שאמרנו, כי זה מדובר על אחות אישה, וגם משום אחות אישה, ככה רבי יוסי, יש פה שני איסורים. ואילו רבי שמעון אומר לו, אינו חייב עליה משום אשת אח בלבד. אומר את הגמרא ותניא, רבי שמעון אומר, אינו חייב עליה משום אחות אישה בלבד, דווקא לא אשת אח, אלא אחות אישה. אומר את הגמרא קשה, תלוי במקרה המדויק. היא כאן שנשא חי ואחר כך נשא, כאן שנשא מת ואחר כך נשא חי. כלומר, מה בדיוק המקרה? במקרה ההוראה השנייה של רבי שמעון, שהוא אינו משום אלא אחות אישה בלבד, מדובר שקודם כל נשא אח החי שמעון את אשתו, ואחרי שנשא אח שמת, נשא האח שמת ראובן את אחותה. כלומר, רבי שמעון סובר, מכיוון שאשת ראובן הייתה אסורה על שמעון משום אחות אשתו, עוד לפני שנשאת אשת אחיו, לכן שמעון חייב עליה משום אחות אישה ולא משום אשת אחיו. וכאן בברייתא הראשונה שהוא אמר שמדובר על אשת אח, קודם כל ראובן התחתן עם אשתו, ואחרי זה נשא האח החי שמעון את אחותה. מכיוון שרבי שמעון אומר, מכיוון שאשת ראובן בעצם נאסרה לשמעון קודם כל משום אשת אח, אז בעצם הוא חייב משום אשת אח. אומרת אמרה רבי שמעון, איך זה נשא מת ואחר נשא חי, כי אם זה איסור אחות אישה לא חי, תתייבם יבומי. אומרת אמרה רבי שמעון, לפי זה, במקרה שנשא אח שמת, קודם כל ראובן בעצם נשא את אשתו, ואחרי זה שמעון נשא את אחותה, מכיוון שאיסור של אחות אישה לא חי, לא חי באשת ראובן כלפי שמעון. כלומר, זה משהו, לפי מה רבי שמעון אומר, יש פה בעצם רק אשת אח, אז תתייבם יבומי, למה לא תתקיים מצד יבום? הרי איסור אשת אח, הותר לשם מצד יבום. אם כל האיסור פה זה אשת אח, הרי יש פה מצד יבום, מצד יבום דוחה אשת אח. אומרת אמא, טוב, זה לא ככה בדיוק. אמנם אין איסור חל לאיסור, שני האיסורים לא חלים, אבל אם אין איסור אשת אח, אז יש כבר איסור אחות אישה. אמרה שאיסור אחות אישה, מתלתה לי וקאי, תלוי ועומד. אי פקע איסור אשת אח, אם באמת פוקע ברגע שיפקע לגמרי איסור אשת אח בגלל ייבום, את איסור אחות אישה וכי יבוא איסור אחות אישה ויחול, ומכיוון שאיסור אחות אישה מוכן ועומד וכולי, היא כך לא פקע. לכן, מכיוון שבעצם האיסור אחות אישה עומד שם, תלוי ועומד, מראש איסור אשת אח לא פקע. כך דעת רבי שמעון. עכשיו הגמרא דנה בדעת רבי יוסי, שאומר ששמעון בעצם האח השני חייב גם משום אשת אח וגם משום אחות אישה. אומרת הגמרא, אם רבי יוסי באמת סובר שאיסור חל על איסור, ואת נען למדנו במשנה בסנהדרין כך, מי שעבר עבירה שיש בה חייבי שתי מיתות, לפי הדוגמה של רש"י, הכוונה, הוא בא נניח על חמותו ויש את איש, אז הוא נתחייב שריפה משום איסור חמותו וחנק משום איסור אשת איש. אז לפי תנא קמא, עכשיו נידון בחמורה, נידון בחמורה משתי אמיתות, בדוגמה הנ"ל, אז שריפה. רבי יוסי אומר לו, נידון בזיקה הראשונה הבאה עליה, כלומר, נידון במיטה הראויה לאיסור הראשון שבגללו התורה אמרה לפרוש מהמעשה הזה. אפילו מהאיסור השני, עונשו חמור יותר. מה מקרה? תניא, כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו, אם מדוגמה נאסר עליו, האישה תחילה משום חמותו, ואחר כך נעשית אשת איש, אז נידון קודם כל במיטה הראויה למי שבא לחמותו, שריפה. אם תחילה הייתה אסורה למשום אשת איש, ואחרי זה נעשית חמותו, אז נידון קודם כל באשת איש. בכל אופן, מהברייתא פה רואים ששיטת רבי יוסי שאין איסור חל לאיסור, לכן איסור שדנים את האדם, והעונש המגיע לו על פי האיסור הראשון. אז איסור לא חל איסור לפי רבי יוסי, איך זה יכול להיות שהוא אמר שאסור גם משום אשת אח וגם משום אחות אישה? אז זה אמר רבי אבאו, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. כלומר, כעיקרון אכן רבי יוסי סובר איסור חל לאיסור, אבל כשיש פה איסור מוסיף, כלומר כאשר האיסור האחרון מוסיף על הראשון, פה רבי יוסי מודה שאיסור חל לאיסור. מתוך שחל שם האיסור השני בחפץ לגבי הדבר שנוסף עליו, שהיה מותר עד כה, חל איסור זה גם לגבי מה שהיה כבר אסור. כלומר, מכיוון שיש פה משהו שהיה מותר ונוסף עליו איסור, אז אכן איסור יכול לחול על איסור. לדוגמה, אם נסע שמעון את אשתו לפני שנישא אחותה לראובן, קודם כל נסע חי, אחרי זה נסע מת, כלומר קודם כל אשתו, קודם כל שמעון התחתן אחרי זה ראובן, אז איסור אשת אח שחל על אשת ראובן באחרונה איסור מוסיף. בתחילה כששמעון נסע את אשתו סתם מתחתן, אז נסרה אחותה פנויה רק עליו משום אחות אישה, אבל הייתה מותרת לשאר האחים, ראובן, לוי, יהודה וכו'. כשנישא זו לראובן, אז נוסף בו איסור אשת אח כלפי שאר האחים לוי ויהודה, נוסף בו חידוש של איסור. לכן אומר רבי יוסי, במקרה הזה אכן איסור מוסיף, איסור חל על איסור. אומרת, טוב, כל זה באמת מקרה ספציפי. תינא אחי אחד נסע קודם כל אח החי, כמו שמעון אחרי זה נסע אח המת ראובן, כמו שאמרנו, יש פה משהו נוסף. מיגוד ותוסף איסור לגבי אחים, מכיוון שנוסף פה אשת ראובן איסור אשת אח לגבי שאר אחים, לוי ויהודה, שהם מותרים כאן, מותרים בעד כה, יתוסף איסור גם לגבי זה, לכן נוסף גם כלפי דידי, כלפי שמעון. אבל אם תחילה נסע מת, קודם כל ראובן התחתן עם אשתו, אחרי זה נסע אח החי, שמעון, מה איסור מוסיף? איזה איסור מוסיף? אין פה מה מוסיף איסור אחות אישה לאיסור אשת אח שהיה לגומן לפני כן. וחיתמה דמיגוד דתצא בכולה אחוות האיסור כולל, אולי תגיד מתוך שנאסר שמעון בכל שאר האחיות של אשתו בשעה שנשא אותה, אז לכן חל איסור אחות אישה גם כלפי אותה אחות, אז זה כבר איסור כולל. למה זה איסור כולל? זה כולל ועושה חפצים אחרים. מה זה חפצים אחרים במקרה הזה? כלומר, שאר האחיות שלא יהיו אסורים על האדם, לא יהיו אסורים על האדם גם מקודם. זה לא נקרא איסור מוסיף. איסור מוסיף צריך להיות משהו ספציפי לגביו, לא איסור, זה פה זה איסור כולל, וזה לא דווקא ספציפי לגביו. לכן, לכאורה רבי יוסי, במקרה הזה לא מודה שאיסור חל איסור. באמת בגלל זה אומרת לגמרי טוב, נכון אינה חינמי, אלא אמר רבא באמת, רבי יוסי סובר, תמיד עולם, אין איסור חד לאיסור. באמת, מה שאמר רבי יוסי, שהוא הבעל אשת אחיו, שהיא אחות אשתו, חייב משום שניהם, הכוונה כך, מלא אני עליו כאילו עשה שתיים, באמת, אין פה, אין בו איסור חד לאיסור. אבל אנחנו מעלים כאילו עשה שתי עבירות, באמת הוא ננש רק, הוא לא ננש על שתיהם, באמת הוא אינו חייב אלא על אחת. וכן כי את הרבים, גם כשרבים בא לבבל מארץ ישראל, הוא אמר רבי יוחנן בשם רבי יוחנן, מעלה אני עליו, עליו כאילו עשה שתיים ואינו חייב אלא על אחת. טוב, אז אם כן, מה עם נפקא מינה? אומרת הגמרא, יש פה נפקא מינה, כלומר אם בעצם הוא נענש רק על אחת, מה עם נפקא מינה? אומרת גם מה עם נפקא מינה? איפה קוברים את האדם הזה? לקברו בין רשעים גמורים, כלומר הגמרא בסנהדרין, שם המשנה עוסקת ב... היו בתי קברות נפרדים בשביל מי שנהרגים על ידי ארבע מיטות ביתים. אחד לאלו שהומתו על ידי סייף או חנק, השני נסקלים ונשרפים וכו'. כלומר, מה אומרת שם? כמו שלא קוברים רשע אצל צדיק, גם לא קוברים רשע גמור, זה רשע קל. אז פה למדנו שלקבור את האדם הזה שעבר על שני איסורים בין רשעים גמורים. זה הנפקא מינה. הגמרא מביאה שלוש מחלוקות באיסור קל על איסור, והגמרא מביאה אותם יותר בדף הבא. ובפלוקתא דאיתמר, בדבר הזה, בדעת רבי יוסי, נתון למעשה במחלוקת. דאיתמר, נאמר, זר ששימש בשבת. כלומר, מי שלא כהן, ושימש בעבודת המקדש בשבת. אז רבי חייא אומר, הוא חייב שתיים. בר כפרא אומר, אינו חייב על אחת. רבי חייא אומר, הוא חייב שתיים על שתי עבירות. אחד, משום עצם העבודה במקדש אסורה לזר, אפילו בימות החול. ועוד, משום חילול שבת. ובר כפרא אומר, לא, הוא חייב רק אחת. כלומר, משום עבודת המקדש בזרות. בעצם זה שהוא זר, עבד במקדש. קפץ רבי חייא ונשבע, העבודה, כך שמעתי מרבי, כאילו נשבע שככה שמעתי מרבי, רבי הנשיא, שהוא חייב שתיים. קפץ בר כפר ונשבע עבודה, כך שמעתי מרבי, או מרבי, כלומר, שהוא חייב רק אחת. התחיל רבי חייא לדון, הוא מסביר את שיטתו, שבת לכל נאסרה, הרי שבת נאסרה לכל ישראל. כלומר, לעשות מלאכה בשבת אסור לכל ישראל. כשהותרה במקדש, כשמותר לעשות לעבודה במקדש, זה הותר רק לכהנים. אפילו במות החול, רק הם שירים להקריב. לכן, לכהנים הותרה ולא לזרים. אז כשהשבע פועל זר משמש במקדש, יש כאן עבירה משום זרות. וגם משום חילול שבת, יש פה שתי עבירות. התחיל, ככה אומר רבי חייא. כלומר, מכיוון שהדבר היה אסור, יש פה בעצם שתי עבירות. אבל בר כפרה ראה את זה בצורה אחרת. הגמרא תסביר את זה יותר בדף הבא, אבל בר כפרה רואה את זה בצורה אחרת. בר כפרה הוא התחיל לדון. שבת לכל נאסרה. נכון ששבת באמת לכל נאסרה, אבל כשהותרה במקדש, כשתיאו מלאכת שבת במקדש לצורך עבודת הקורבנות, הותרה בסתם, לא דווקא לכהנים. גם זרים מותר כביכול לעשות עבודת הקורבנות במקדש. אז כשזר משמש במקדש בשבת, אין כאן אלא עבירה אחת, זרות. עצם זה שזר עבד במקדש. אותו דבר מחלוקת דומה, בעל מום ששימש בתומה. כהן בעל מום ששימש בעבודת קורבן ציבור בתומה, בשעה שהוא היה תמה. אז הבכיר אומר, הוא חייב שתיים, אחד כי עבד בזמן שהוא היה בעל מום. וגם, עבודה במצב של תומה. בר כפרה אומר, אין הוא חייב על האחד. כלומר, בגלל שהוא שימש כשהוא היה בעל מום. קפץ לו בכיר ונשבע העבודה, כך שמעתי מרבי, שהוא חייב שתיים. קפץ בר כפרה ונשבע העבודה, כך שמעתי מרבי, שהוא חייב רק אחת. התחיל רבי חייא בא לדון. תומה לכל נאסרה, הרי לעבוד עבודת במקדש בתומה נאסרה לכל הכהנים, אפילו בעלי מומים, לא רק כהנים שאינם בעלי מומים. אז כשהותרה תומה בעבודת המקדש לצורך קומת הציבור, אצל כהנים תמימים הותרה, רק אצל תמימים, לכהנים תמימים הותרה ולא לבעלי מומים. אז כאשר כהן בעל מום עובד בתומה אפילו בקורבן ציבור, יש כאן בעצם עבירה משום בעלי מומים, ויש כאן עבירה נוספת משום תומה. אבל שוב, בר כפרה רואה את זה בצורה אחרת. התחיל בר כפרה לדון ואומר, תומה לכל נאסרה, נכון. כמו שאתה אמרת, אבל כשהותרה במקדש, כשמותר לעשות עבודה בתומה במקדש, לצורך קורבן ציבור, הותרה בתורה סתם, בלי לפרט מי. גם כהנים בעלי מומים בעצם בכלל היתר הזה. אז כאשר כהן בעל מום משמש בתומה, בפועל אין כנראה משום עבירה אחת, משום שהוא בעל מום. אותו דבר גם, מחלוקת שלישית, זר שאכל במליקה. כלומר, זר שאכל מבשר חטאת העוף, שמותר על ידי מליקה, כלומר כדין, אבל לא שחיטה. אז רבי חייא אומר, חייב שתי עבודות. אחד משום אכילת בשר קודש שהותר רק לכהנים. או משום אכילת נבלה, עוף הזה הוא מת על ידי מליקה, זה נבלה. אלא שהתורה התיר לכהנים בחטאת העוף וכו'. אז בר כפרה אומר, הוא חייב אלא אחת. גם, כן, כמו שם ראינו, היינו על אכילת קודשים שהותרה רק לכהנים, וקפץ רבי חייא ונשבע עבודה, כך שמעתי מרבי, שתיים. קפץ בר כפרה ונשבע, ואמר העבודה, הוא כך שמעתי מרבי רק אחת. אז התחיל רבי חייא לדון, שוב אותו דבר, נבלה נאסרה לכל ישראל. כשהותרה, כשמותר לכל עבירת נבלה במקדש, חטאת העוף זה רק כהנים הותרה. אז מסתבר שכהנים הותרה ולא לזרים, אז יש כאן אווירה משום זרות, אכילת קודשים בזרות, וגם אווירה נוספת משום אכילת בשר עוף על ידי מליקה. התחיל בר כפרה לדון, נבלה לכל נאסרה, כשהותרה במקדש הותרה, כלומר בהתחלה באמת נבלה לכל נאסרה, אבל כשהותרה מותר לכל נבלה במקדש, זה נאמר בתורה סתם, בלי חילוק בין כהנים לזרים, אז כולם היו בכלל היתר הזה. מילה, אין כאן אלא אווירה אחת משום אכילת קודשים בזרות. והגמרא דנה פה במים מקמיפלגי, כלומר, מה שורש המחלוקת בכל שלושת המחלוקות הללו? אבל הגמרא תדון בזה בהרחבה בדף הבא, ואת זה נראה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.